אני מבקש להודות לריבונו של עולם על הסייעתא דשמיא הגדולה שזכיתי בנסיעה לארצות הברית וכל המטרות שהצבנו לעצמנו בביקור הזה, באמת הייתה סייעתא דשמיא הגדולה, ועל כך תודתי לריבונו של עולם. אני רוצה לשתף אתכם בשתי רגשות, מחשבות שליבו אותי בעוצמה רבה בביקור הזה, ולנסות לנתח את הדברים. בשבת הייתי מוזמן לקהילה בניו יורק, בטינק, והתפעלתי לראות את המספר הגדול של בלבטים שהם רופאים, עורכי דין, רואי חשבון וכו' וכו', שהיו צמאים לכל מילה של תורה. נתתי שיעור אחרי התפילה, קוראים לשיעור הזה מנחת חינוך. שאלתי למה דווקא נבחר המנחת חינוך, במה הוא נבחר שהשיעור יקרא על שמו. אמרו לי שחשוב לבלבטים להדגיש שכל מי שנותן את השיעור שידע שזה צריך להיות שיעור למדני. אני לא יודע מה מנחת חינוך יותר למדני מקצות רבי עקיבא איגר ורב חיים, אבל רוצים שזה לא יהיה שיעור שטחי או שיעור בנושא אחר, זה חייב להיות שיעור למדני, אז קוראים לזה מנחת חינוך. פללתי ביום ראשון מנחה באותו מקום שנתתי את השיעור, והמון אנשים באו אליי אחרי מנחה, ממש ככה בתור, עמדו בתור לדבר איתי בלימוד על השיעור. והתפעלתי. אני חושב, ואני אומר את הדברים בזהירות, עכשיו שחלק מהסיבה שעל פי רוב האנשים האלה, כאשר למדו את המקצוע, למדו אותו במקומות כמו ישיב אוניברסיטי או לנדר, מקום שחצי יום לומדים גמרא וחצי יום לומדים מקצוע. וזה יצר איזושהי הרגשה של לימוד המקצוע לא מחייב להרגיש שאתה לא ממשיך לגדול בתורה. ושאתה ממשיך את הישיבה בצורה אחרת, זה לא ישיבה, אבל אתה ממשיך את לימוד התורה שלך כמה שעות ביום גם כשאתה לומד מקצוע. ואצלנו הרבה פעמים בחוג שלומד מקצוע באיזשהו מקום מרגיש כאילו שהוא מתנתק קצת מהישיבה, מעולמה של תורה, מעולמה של הישיבה. ואסור שזה יקרה. אסור שלימוד מקצוע תהיה הרגשה שאני לא גדל רוחנית. כי אני הרי לומד את המקצוע הזה בתור חלק מעבודת השם, אם זה הייעוד שלי, אם זה התפקיד שלי, אז זה חלק מעבודת השם, זה לא יכול להיות על חשבון ירידה בקרבה לאלוקים, על חשבון עמל התורה, על חשבון הרגשה שאני מתרחק. ואנחנו חייבים פה בבית מדרש לקנות את אהבת התורה, את עמילות בתורה, בהבנה שזה חמצן, שאי אפשר בלי זה. שגם שבחור שאחר כך הולך ללמוד מקצוע, יחפש את כל הדרכים. ולפעמים זה לא קל. איך הוא ממשיך להתעלות בתורה ולא חס ושלום הפוך. זה הרגשה מספר אחד. הרגשה מספר שתיים שאני ארצה להגיע לזה מתוך הפרשה לאחר מכן, אבל אני אציב רק את השאלה כעת, אנחנו נתייחס לזה מאוחר יותר. נפגשתי עם לא מעט בוגרי הישיבה, היה לנו טיש בליל שבת ושיעור בוויו, אחר כך היו לא מעט בוגרים שביקשו לדבר ביחידות. והיה פגישה עם הרבה מבוגרי הישיבה בצורה אישית, והרבה רצו לדבר על הנושא של שידוכים. והשאלה שהם בעצם הציבו לעצמה, הקדוש ברוך הוא יודע מי הבת קול שלי, הכל כבר סגור, אז למה הוא לא יכול לעשות שאני אפגוש אותה ראשונה? למה אני צריך לעבור כזה טלטלה עד שאני פוגש את הבת קול שלי? אני אבקש לענות על הדברים בהמשך. או אולי נגיד כעת את עיקר התשובה, ונראה את זה אחר כך מתוך הפרשה. אני חושב שהתרבות המודרנית, האווירה שאנחנו נמצאים, יוצרת איזושהי הבנה שאנחנו רוצים תשובות מיידיות, הצלחה מיידית, בוחנים את עצמנו לפי המסקנה, התשובה, ולא מבינים את החשיבות של תהליך. של פרוסס. אבל צריך להבין שגם לתהליך יש תפקיד, ולא רק להגיע למסקנה הסופית. אני חושב שהתרבות מסביב יוצרת מציאות שאדם לא רק ירוויח כסף הרבה, אלא כמה שיותר מהר. ומפסידים את העמל, מפסידים את ההבנה של התהליך שבינתיים. תהליך שאדם מכיר ומחפש את בת זוגתו, יש לו בתהליך הזה חשיבות. זה לא רק המציאה בסוף. אדם מכיר יותר טוב את עצמו, יודע יותר טוב מה הוא צריך. יש לו זה הרבה מאוד הבנות תוך כדי. אז הקדוש ברוך הוא יודע, מי לא צריך את זה ויכול לקבל מיד, ומי צריך את זה, וכל אחד שהקדוש ברוך הוא מפגיש, יש איזה סיבה. צריך לשאול את עצמי למה הקדוש ברוך הוא עשה שאני אפגוש אותה. מה אני לומד מזה? אבל יש ערך בתהליך עצמו. ולפעמים התהליך יש לו עליות ויש לו ירידות. אברהם אבינו הולך ונלחם כדי לשחרר את הרכוש של סדום, כדי לעשות צדק בעולם, ולאחר מכן הקדוש ברוך הוא מגלה לו בכוונה על מהפכת סדום. מסתיר אני מאברהם. וכל המפרשים שואלים, מה, איזה מין התנצלות זו? כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם מישהו, לא צריך להסביר. המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, באברהם היו יהיה לגוי גדול, כי דעתיו למען עושה יצווה את בניו וביתו אחריו. אומרים המפרשים, כן, הקדוש ברוך הוא בכוונה הסביר לו, שגם מהפכת סדום היא חלק מהתהליך. כמו שהמלחמה של החמישה מלאכים עם הארבע, כדי לשחרר את הרכוש של סדום, הוא חלק מהתהליך, גם הפיכת סדום הוא חלק מהתהליך. חינוך ישמעאל הוא חלק מהתהליך, לגירוש ישמעאל הוא חלק מהתהליך. מה שאברהם לא מבין, ולכן אברהם לא מקבל את הצעת שרה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו לשמוע בקולה. ולכן דווקא יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. צריך להבין שהחינוך הוא תהליך גדול, זה לא קורה ביום. בכוונה. גם מציאת אישה הוא תהליך. ויש לה תהליך ערך בפני עצמו. קנה למעל התורה. לפעמים בחורים נכנסים בשיעור א' ורוצים כבר אחרי תקופה קצרה לדעת, ליהנות, הכל. זה לא עובד כך. בגלל שהגמרא היא כל כך עמוקה, התורה היא כל כך עמוקה, אי אפשר לצפות שתוך חודשיים, שלושה, אני כבר אדע, אני כבר אשלוט, אני כבר אהנה. ורוצים להגיע כבר למסקנה. אבל יש ערך בתהליך עצמו. אדם שעמל בתורה, חווה את התורה, לוקח סתירה ברמב״ם, עוסק בה, גם אם הוא בסוף עוד לא יגיע לפתרון. עצם ההגיה בתורה ברצינות משנה את האדם. לימוד תורה נמדד בעמל ולא במסקנה הסופית. ואני חושב שהיום החברה לא מספיק שמה דגש על תהליכים, על עמל, גם בחינוך, רוצים שהילד ישר יהיה כזה וכזה וכזה, אין סבלנות מספיק. אדם צריך הרבה סבלנות בחינוך, ולכן דווקא פה מופיע הנושא הזה של היסבל בניו את ביתו אחריו. צריך הרבה סבלנות אפילו לגבי התהליכים שהוא עובר, וגם אם יש לו איזושהי ירידה, שיבין שזה חלק מהתהליך, ולא יישבר מזה, ויבין שהוא כל מה צריך להיות בתהליך של בנייה, וגם בתהליך של בנייה יש עלייה וירידה. ולקחת חשיבות בתהליך עצמו. אני מבקש ללמוד את פרשת העקידה, ולראות ממנה כמה מסרים שמאוד מאוד חשובים. ויהי אחר הדברים האלו, והאלוקים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הננה. שתי הבנות, מה זה אחר הדברים האלו? מאוד רלוונטיות לימים שאנחנו נמצאים. הבנה ראשונה, הבנת הרשב"ם. אף אחר הדברים האלו שקראת אברהם ברית לאבימלך, לו ולנינו ולכדו של אברהם, ונתן לו שבע כבשות הצאן. כן, אחרי הסיפור של שרי שאומרת שהיא האחות, ומתברר שהיא האישה, אז אבימלך אומר לו שב בארצי. ואחר כך אבימלך בא ואומר, בוא נעשה ברית שגם אתה תאפשר לי ולנכדי ולניני לגור בארץ כנען. ואברהם עושה ברית וקוראת שבועה. ובגלל זה קורא עקידת יצחק, אומר הרשב"ם. אף כאן אחר הדברים האלו שקראת אברהם ברית לאבימלך, לא ולנכדו ולנכדו, ונתן לו שבע כבשות הצאן, וחרה אפו של הקדוש ברוך הוא הזאת, שהרי ארץ פלישתים ניתן לאברהם בכלל גבול ישראל, והקדוש ברוך הוא ציווה להם לא תחיה כל נשמה, וכנתרו וצערו, והוא מבין, מה יצא לך את הביטחון הזה לקרות את הברית? נתגאית בבן שנתתיך. העובדה שיש לך בן יצר אצלך איזושהי הרגשה שאתה כבר יכול לעשות ברית לנכד ולנין של אבימלך. אם כך, עלה ולעולה. אין בריתות לגבי ארץ ישראל. אין הסכמים. כל שייך לקדוש ברוך הוא, שייך לעם ישראל וארץ ישראל. ואני אומר את הדברים לגבי הסדר עמונה, דברים צריכים להיות מאוד מאוד ברורים. העקדה נובעת בגלל שאברהם עושה ברית עם אבימלך. ומשווה במה שאבימלך מרשה לו לבין מה שהוא ירשה עכשיו לאבימלך. יחסי גומלין. ארץ ישראל לא עובדת בצורה כזו של יחסי גומלין עם מה שהגויים מרשים לנו, אנחנו מרשים להם פה. זו ההבנה הראשונה לגבי הנושא הזה שבאי אחר הדברים האלה. הבנה שנייה, השם משמואל מדבר עליה הרבה, אתה מוצא אברהם היה מהרהר אחר מידת הדין. ומה היה אומר? אמר רבי לוי, כמדומה אני שקיבלתי כל שכרי בעולם הזה. עזרני הקדוש ברוך הוא באותן המנחים, והצילני מן הכבשן. כבר קיבלתי שכרי, ושוב אין לי שכר בעולם. אברהם אומר, קיבלתי כבר את כל השכר שלי. הקדוש ברוך הוא הציל אותי מהמלכים, הוציא אותי מן הכבשן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, וכיוון שהרהרת אחר מעשי, עולה אתה צריך. לפיכך קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת ולך לך לארץ מוריה ועלהו שם לעולה. שואל השם משמואל, דווקא מראים פה את הענווה של אברהם. הענווה הגדולה של אברהם, שהוא אומר כבר קיבלתי כל שכרי. הוא לא מגאה, הוא לא חושב שהוא עשה המון, אז הוא אומר מה שעשיתי כבר קיבלתי. הקדוש ברוך הוא עזר לי במלאכים, עזר לי בכבשן, אז מה הטעות? אומר השם משמואל, הטעות הוא שאברהם מתייחס למה שהוא מקבל מעת השם כמו משכורת. המשכורת מקבלים בשביל תפוקה מסוימת. אבל הוא לא מבין שכל מה שהקדוש ברוך הוא נותן בעולם הזה זה הכל צדקה. והכל חסד. וזה לא ניתן תמורת מעשה. וממילא אם מדובר על חסד וצדקה, אז אין מכסה, אין גבול. אז הנקודה הזו של הטוב והמיטיב, על ניסיך שבכל יום עמנו, על ההבנה שכלום לא מגיע לנו. אנחנו עוסקים עכשיו בבוקר בענייני תפילה. איזה רגשות, איזה תודות אדם צריך להגיד, כי כלום לא מגיע לו, אין לנו מחוזה עם הקדוש ברוך הוא, ושום דבר לא בא בצורה של משכורת. הכל בא בצורה של חסד, של צדקה, של נתינה אינסופית. ולפעמים אנחנו לוקחים את הדברים כמובנים יותר מדי מאליהם. טבע הוא נס. זה שאנחנו נושמים זה נס. רק אנחנו רגילים לזה, אז אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו. אז זה שני הדברים האלו. אחר הדברים האלו, אחרי קריטת הברית, ואחרי הוא של השם, של אברהם שרואה שמה שהוא מקבל זה כעין משכורת. ועכשיו באה שפת אמת, ואני חושב מאיר פה הערה שמסבירה את כל הניסיון של העקידה, שמחייב אותנו כל כך. ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת. אומר רש"י, כבר אין נא אלא לשון בקשה. אמר לו, בבקשה ממך, עמוד לי בזו. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, כי ביצחק יקרא לך זרע. אז הוא עכשיו מבקש מאברהם, תרשה לי, תמחה לי על ההבטחה, ואז תעקוד. ואומר השפת אמת, מאחר שהבטיחו ביצחק יקרא לך זרע, על כן נאמר לו הציווי הזה בלשון בקשה, שביקש הקדוש ברוך הוא ממנו שימחול לו על המתנה ושלם לו עולה. וזה שבח הגדול בניסיון הזה, שלא נאמר לו בלשון ציווי, רק אם חפץ בדבר. אברהם יכול להגיד, אני לא מוכל, ובזה נגמר העניין, ולא עוקד את בנו. ואברהם אבינו בתאוותו לקיים רצון המקום. זה המילים, מבחינתי, המילים הכי חשובות פה. תאווה לקיים רצון המקום. אנחנו מדברים על טייבה כרגיל, אנחנו מדברים על טייבה לכבוד, לקנאה, לדברים גשמיים. אברהם הייתה לו תאווה לקיים רצון המקום. לכן הלך בשמחה לשופטו. יכל לא להקריב את בנו, אבל הוא מבין שזה רצון השם, אז הוא מוותר על ההבטחה. בחור ישאל אותי לאן צריך לשאוף. ובכלל, אחד הדברים הגדולים שאנחנו נמצאים פה בבית מדרש, וצריך לשים את הדברים על השולחן, זה להגדיל את השאיפות. לא השאיפות של בחור שנכנס לישיבה, צריך להיות כמו השאיפות של בחור שיוצא מהישיבה. וכל שנה ושנה בחור צריך להגדיל את השאיפות שלו. בשביל זה הוא פה, לבנות שאיפות. אנחנו הולכים לעשות בקרוב שבת עם כל הבחורים ועם האברכים ועם הרבנים. תוך כדי הטיסה שאלתי את עצמי מה היה הנושא של השבת, על מה נתמקד. הזדמנות להודות לרבי יעקב שטורח כל כך הרבה למצוא לנו מקום ולארגן את הדברים. הזדמנות גדולה להודות לו על הכל. אמרתי שני דברים אני חושב שצריך הרבה חיזוק. אחד זה הגדלת השאיפות, אז יהיה שבת שתעסוק בנושא של שאיפות תלמידי ההסדר, מצוי ורצוי. והנושא השני זה תרבות הפנאי. תרבות הפנאי של תלמידי ישיבות ההסדר, מצוי ורצוי. חושב שיש בלבול כל הנושא הזה של תרבות, מה התפקיד שלה, איך עושים אותה וכו'. אבל השאיפה צריך להיות לקיים את רצון השם בטייבה, בשמחה, ואפילו שלא מצווה. זה המסר הראשון שאני מבקש ללמוד מהנושא הזה של עקידת יצחק. המסר השני, ולכן דרך אגב אומר השפת אמת, לכן הוא מקבל שכר. בי נשבעתי נאום השם, כן אשר עשית את הדבר הזה, ברך הרבכך והרבה הרבה זכרך ככובע השמיים, והתברכו בזכר כל גויי הארץ. איפה מצאנו שמקבלים שכר על מה שעושים? בפנחס ופה. אומר השפת אמת, כי מה שאתה מחויב אתה לא מקבל שכר. בשביל זה אתה נמצא. כמו חיה שנמצא בצבא, הוא לא מקבל שכר, בשביל זה הוא נמצא. הדברים שהם נפנים משורת הדין, עליהם מקבלים שכר. פנחס, הלכה ואין מורים כן. אם הוא בא לשאול, יגידו לו לא. לכן הוא עושה משהו שהוא לא מחויב. לכן אני נותן לו את בריתי שלום. אברהם יכול לא למחול. הוא מחליט למחול, לכן הוא מקבל שכר. אז צריך לדעת. זה הכוונה הבא משמש את הרב שלא על מנת לקבל שכר, כי זה התפקיד שלנו בעולם. אז בשביל זה אנחנו קיימים, לא, אז, אז, השכר הוא שאנחנו חיים. אנחנו חיים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לא לקבל שכר נוסף. הדברים שנפנים משורת הדין, עליהם אפשר לקבל שכר נוסף. אז זה המסר הראשון שאני מבקש ללמוד מהקדם. גם אחר הדברים האלו, הרשב"ם המאוד חשוב, מעלתה וייחודה של ארץ ישראל, שהיא לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא כועס על הברית עם אבימלך, וגם ההבנה של השם משמואל. צריך להבין, אברהם יודע שבניסיון הזה, הוא הורס בידיים את כל מפעל חייו. כל מפעל חייו הוא לקדש שם השם. כל מפעל חייו הוא אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את האנשים. כל מפעל חייו הוא לקרוא בשם השם. אברהם יודע שברגע שהוא מקריב את בנו, איש לא יראה אותו יותר כדוגמה. יראו אותו כסדיס, כאדם נורא. הוא לא יוכל יותר לקרוא בשם השם. שמשמואל אומר, למה בפרשה שלנו מודגש, שלאברהם היה מקנה רב שהוא היה עשיר, הוא השתמש בזה כדי לקרוא בשם השם. היה לו מעמד, פתח את ביתו, כולם רוצו לראות איך נראה בית של עשיר, והוא לימד אותם את הקדוש ברוך הוא. אז הוא ידע שהוא הולך להפסיד את כל מפעל חייו. יש מדרש שאומר שהוא אפילו הלך להתייעץ עם אמרה, איך הוא יכול להמשיך לקרוא בשם השם אם הוא יהיה מהול. כי עצם זה שהוא יהיה מהול זה כבר יהפוך אותו להיות שונה. בתור שונה הוא כבר לא יכול לקרוא בשם השם. אז על זה הוא הולך להתייעץ. אז אני חושב הוא הולך להרוג את בנו? איך להסתכלו על זה? והוא יכל למצוא את כל התצדקי לא למחול. אני לא מוכל כדי שהמפעל חיים שלי ימשיך, כדי שאני אקרא בשם השם. אבל אין דבר כזה. הוא מתאווה לקיים רצון המקום, הלך בשמחה לשוחתו, וזה הלכו יחדיו. אברהם ויצחק הולכים יחדיו בלי לדבר, אבל בשניהם יש רגש של שמחה שממלאים את רצון השם בעולם. דיברנו על שידוכים. הרבה פעמים אנשים בודקים את הדברים לפי מה זה אומר, מה זה אומר, מנסים לעשות פשט בכל משפט שמישהו אומר. זה בכלל לא הנקודה העיקרית. הנקודה העיקרית זה הבנת הנפש. תורה פה מדגישה, יש פה דיאלוג מאוד קצר ביניהם. אבל יש אחר כך התאמה בנפש, שניהם הולכים בשמחה, לא מדברים מילה. אומר לו, הנה נבני על הלוקים יראה לנו את השם לעולה, אחר כך יש שקט. ובשקט הזה הם הולכים יחד. ללכת יחד זה לא רק בדיבור, יש ללכת יחד גם בשקט. בהפנמה, בעוצמה הנפשית. וזה הדבר העיקרי שצריך לבדוק. לא הדיבור רק. אולי זה גם הוביל אותנו לסוף העקידה, כשהמלאך בא ואומר, כי אתה ידעתי, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. מה זה הכפילות הזו? מה זה אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה? כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תהרוג, רצה אברהם לעשות חבורה קטנה. טוב, אני לא ארוג, לפחות אני אפצע אותו. איזה סדיזם זה? אמרו לך לא לעשות, מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? טוב, פחות נפצע אותו, שיהיה בלי יד. איזה סדיזם זה? אלא אברהם שואל את כל העוצמות הגדולות האלו, לאן אני מנתב? לאן אני לוקח? אני צריך לתת איזשהו מעשה כדי שהעוצמות הגדולות שהגעתי אליהן יצאו לפועל. אז הוא רוצה לעשות איזשהו מעשה, איזשהו חבלה, כדי שהעוצמה הגדולה תבוא לי ביטוי בחבלה הזאת. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? לא, אתה לא עושה שום מעשה. אתה לוקח את העוצמות הגדולות האלו ואתה מפנים אותם. אתה עושה אותם לעצמך. דווקא אם תעשה מעשה, אז העוצמות ילכו למעשה. אני רוצה שהעוצמות יהיו בתוכך. ואז אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. דווקא אי עשייה ולקיחה את זה אליך, היא זו שיוצרת את היראת אלוקים הפנימית, האמיתית, הנבונה, העמוקה. אני מרגיש שלפעמים יש לאדם איזושהי בעיה, איזושהי התלבטות, ובמקום באמת לשבת עם עצמו ולשמוע את הקול הפנימי שלו, בלי לעשות שום מעשה, אבל קודם כל לשבת עם עצמו ולשמוע מה הקול הפנימי אומר לי בהתלבטות הזו. במקום זה יש המון אנרגיה כלפי חוץ. ברור, צריך לשאול רב, צריך לברר, צריך לשאול אנשים. אבל זה צריך לבוא אחרי שאתה חווה את הבעיה. אחרי שאתה עסקת בה בעומק, אתה בעומק ליבנת את הדברים. והרבה פעמים היציאה החוצה היא על חשבון העומק. אז האם צריך לשאול, האם צריך להתייעץ? ודאי, ודאי, ודאי שכן. שמחתי על כל התייעצות שהייתה לי באמריקה. ושם זה גם הגיע אחרי באמת שהבן אדם בחן את עצמו ובדק את עצמו. אבל חשוב להבין את הדבר הזה. לא להוציא אנרגיה לפני שאתה חווה את הדברים. יש לי עוד כמה דברים, אבל אני רואה שהזמן כבר לרעתנו. אני רק אגמור בנקודה אחרונה. וישב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע. אותו הליכה ביחד שיש לאברהם ויצחק לקוטע הקידה, אותה הליכה יחד יש עכשיו לאברהם שחוזר לנערים, למרות שהוא אמר להם שבו פה עם החמור, אמה דומה לחמור. גם כשהוא חוזר אליהם כתוב והלכו יחדיו, שתי הבנות. וכל הבנה היא עולם מלא, אני אגיד את הדברים בשתי דקות ובזה נסיים. אומר הקוצקר, הם לא ידעו כלום. הם לא ידעו מה הקדה, בשבילהם זה היה טיול. הם לא ידעו מה הולכים לעשות שם. אברהם חוזר, ואין על פניו שום גאווה, שום הרגשה, עמדתי בניסיון. הם הולכים יחד, הם בכלל לא מגלים ממנו את מה שהוא עבר, כי הכל נמצא פנימה, והכל בצניעות, והכל מתוך הבנה שזה תפקידי בעולם. זה אומר הקוצקר, ההבנה שבהלכו שניהם יחדיו. לא הייתה שום הרגשה שהוא מתנשא על גביהם. ויש הבנה שנייה שהיא גם כן מאוד חשובה. החמור מופיע לפני העקדה. שבו לכם פה עם החמור, אמה דומה לחמור. החמור נעלם אחרי העקדה. לא כתוב שהוא חזר איתם יחד עם החמור. אומרים המפרשים, העקדה העלתה את הנערים. המסירות נפש של אברהם גרם להם, למרות שהם רחוקים ולא יודעים, להיות אחרים. הם כבר לא חומריים, הם כבר לא צריכים את זה. וזה הפשט והלכו יחדיו. צריך להבין, הלימוד תורה שקורה פה בבית מדרש מועיל לכל עם ישראל. לפעמים בחור יש לו הרגשה שבצבא הוא תורם, ופה הוא עושה לעצמו. כן, חייבים ללכת לצבא. נתחיל על החלוטין. חייבים. אבל צריך להאמין שגם כשאתה לומד פה, אתה מעלה את כל עם ישראל. גם פה זה תרומה לעם ישראל, בוודאי בעתיד, אבל עצם הלימוד שלך. כמו שהעקידה מעלה את הנערים, הם כבר לא צריכים חמור. להבין עד כמה הלימוד תורה שלנו הוא ערכי, הוא חשוב, כמה הוא משמעותי לעם ישראל. יהי רצון שגם עלינו הקדוש ברוך הוא יוכל להגיד, אם נעשה את הדברים באמת, בלי לקבל שכר, מצד התפקיד שלנו, מצד ההבנה מי אנחנו בעולם, בלי גייבה, יהי רצון שגם אנחנו נזכה הן לידיעה של השם כי ירא אלוקים אנחנו, והן לברכת השם, ברך וברכך, והרבה הרבה זרחם כחובי השמיים וכחול ספרת הים, והיר הזרחה את שער אויביו, והתברכו בזרחה כל גויי הארץ.